שאחד העקרונות שהמלבי מפרש דרכם את התורה זה שלפי שיטתו אין כפילויות בתורה. כלומר, למרות שיש הרבה מילים או הרבה שורשים בלשון הקודש שהם שורשים דומים, הכוונה של התורה היא כוונה שונה. אז למשל, במקום שאנחנו נמצא ביחס ליום הכיפורים, את המושג כפרה, זה שונה מהמושג טהרה. ובמקום שנמצא למשל את המושג אבון, זה שונה מהמושג חטא, וזה שונה מהמושג פשע. וכולי, על זה הדרך. המלבים עוסק רבות בפירוש שלו, בהבדלות העקרוניות האלה, ומגיע למסקנות מאוד יסודיות, בעקבות הדקדוק בלשון הקודש. בפתיחתו לספר ויקרא, יש, נקרא לזה הקדמה, שהמלבים קורא לה, או קונטרס, שהמלבים קורא לו הילד השחר. ושם הוא מביא 613 כללים, תרי"ג כללים, שהם בעצם, אפשר לומר, אבני היסוד לפירוש הדקדקני שלו, של הפסוקים, כשהוא רואה לעצמו חובה למצוא התאמה בין הפירוש של חז"ל בדורות היותר מאוחרים, לבין הפשט של הפסוקים שבתורה. כי הרבה פעמים נראה לכאורה שחכמים, חס ושלום לומר, אבל נראה שהוציאו דברים מהקשרם ודרשו איזושהי דרשה שאין לה מקור בתורה. והמלבי ממש נאמן לעניין הזה ומנסה להראות באופן שיטתי ומסודר איך כל דרשה של חכמים, גם אם היא נראית כלפי חוץ רחוקה מאוד מפשט הפסוק, היא בעצם כתובה בפשט הפסוק אם אנחנו נדקדק בלשון הקודש, אם אנחנו נדקדק בשורשי הקודש. מה שנעשה היום באופן מאוד ככה כללי וראשוני, אבל אני חושב שזה יהיה חשוב, זה דבר שונה ממה שעשינו עד היום, לא נלמד איזושהי סוגיה על הדרך, על הסדר, אלא ננסה להתעכב על ארבע לשונות שקשורות לעניין של התנקות מן החטא. נגיד את זה ככה. לשון אחת, כפי שכתוב אצלנו, כפרה. לשון כפר, שורש כפר בתורה, כף פי רש, שיופיע במקומות שונים, למשל כפורת, למשל כפרה, למשל הזפת שנוח זיפת איתה את הטבע נקראת כופר וכו'. זה הלשון האחת שננסה להבין מה זו בעצם כפרה. הלשון השנייה, לשון טהרה, ושתי הלשונות האלה קשורות לפסוק המרכזי שאנחנו אומרים אותו גם ביום הכיפורים, בעקבות הפרשייה של עבודת כהן גדול בבית המקדש ביום הכיפורים, כפי שמופיע אצלנו בדף. כי ביום הזה, פרק ט"ז, פסוק ל' בספר ויקרא, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אפשר לשים את הפסיק גם על פי הטעמים. או כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם פסיק מכל חטאותיכם לפני, לטהר אתכם, סליחה, מכל חטאותיכם פסיק לפני השם תתארו, או לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם פסיק תתארו. אפשר לדקדק בטעמים שאפשר להסביר את שני הפירושים האלה. בכל אופן, מה שאנחנו רואים כבר בפסוק הזה, שביום הכיפורים קורים שני דברים. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא מכפר, ודבר שני, הקדוש ברוך הוא מטהר. כי ביום הזה יכפר עליכם, א', ב', לטהר אתכם. אם כן, נקודה ראשונה שננסה להבין, מה ההבדל בין כפרה לטהרה? אם ביום הכיפורים קורים שני דברים, אז צריך להבין מה ההבדל בין כפרה לטהרה, ולמה כנראה הכפרה והטהרה משלימות אחת את השנייה. ואם נלך לפי הסדר של הפסוק, אז הטהרה היא תבוא אחרי הכפרה. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. הערה ראשונה. אז זה החלק הראשון של הכותרת של השיעור היום, בין כפרה לטהרה. החצי השני של הכותרת, ידוע מה שחז"ל במשנה דייקו, נקרא מקור 2 מסכת יומא, עבירות שבין אדם למקום, יום הכיפורים מכפר. עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אם כן, בין אדם למקום, זה תהליך אלוקי שהקדוש ברוך הוא פועל אותו ביום הכיפורים, ולא ניכנס עכשיו אם זה תלוי בתשובת האדם או לא תלוי בתשובת האדם. להלכה, תלוי בתשובה. כך פוסק הרמב"ם. דעת רבי, כידוע בגמרא, לא תלוי בתשובה. בכל אופן, אם כן, יום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם לחברו. דרך אגב, למה הרמב"ם לא מזכיר מטהר? מכפר ומטהר. למה יום הכיפורים למשל נקרא יום הכיפורים ולא נקרא למשל יום הטהרה? או יום הטהרות. אם ביום הזה קוראים שני דברים, כפרה וטהרה, אז אולי זה היה צריך להיקרא יום הטהרה, או יום הטהרות, ולא יום הכיפורים. בכל אופן, זה לגבי בן אדם למקום, אומר הרמב״ם, אבל לגבי בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים לכפר עד שירצה את חברו. מאיפה חכמים למדו את זה? אומרת המשנה, דרש רבי אלעזר בן עזריה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אם כן, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, נשים את הפסיק פה, זאת אפשרות שלישית, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו ביום כיפור. רק מהחטאות או מהחטאים שלכם שהם לפני השם, שהם בין אדם למקום. אז מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר עד שירצה את חברו. אם כן, מאיפה למדנו? משנה, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. זאת הסגולה של יום הכיפורים, רק בין אדם למקום. ומה עם בין אדם לחברו? אומר הרמב״ם, במקור שלוש הלכות תשובה, אומר הרמב״ם, אסור לאדם, זאת ההלכה הראשונה, יש שם כמה הלכות בסוגיה הזאת, אסור לאדם להיות אכזרי ולא יתפייס, אלא יהיה נוח לרצות וקשה לכעוס. עכשיו בואו נדייק. ובשעה שמבקש ממנו החוטא למחול, מוחל בלב שלם ובנפש חפצה. ואפילו עצר לו וחטא לו הרבה, לא ייקום ולא ייתור. וזהו דרכם של זרע ישראל וליבם הנכון. אבל העובדי כוכבים הרלי לב אינן כן, אלא ועברתן, כלומר כעסן, שמרה נצח. וכן הוא אומר על הגבעונים, לפי שלא מחלו ולא נתפייסו, והגבעונים לא מבני ישראל. אבל יש עוד כמה הלכות, שאם אנחנו נדייק בלשון הרמב״ם, הרמב״ם אומר שבן אדם למקום, הציפייה של הקדוש ברוך הוא מאיתנו, זה למחול. למה לא לסלוח? האם יום הכיפורים שבין אדם למקום הוא גם כפרה וגם טהרה, וכנראה בעיקר כפרה? כנראה שיום הכיפורים בין אדם לחברו הוא בעיקר מכילה ולא סליחה. מי שיבדוק אחר כך ברמב״ם בהלכות שקשורות לנושא הזה, הרמב״ם לא יזכיר אפילו פעם אחת את המילה סליחה. הוא יזכיר תמיד את המילה מכילה. אז אם כן, הכותרת שלנו היום, בין כפרה לטהרה בעבירות שבין אדם למקום, ובין סליחה למחילה בעבירות שבין אדם לחברו ביום הכיפורים. זה הנושא שלנו היום. אז הייתי מאוד רוצה, לו היה זמן, אבל הזמן הערב קצת קצר, כי הסליחות יגיעו ב-11:30 בעזרת השם. הייתי מאוד רוצה להתפזר על מקומות שונים בתורה ובתנך מצד האמת, ולראות איפה מופיע שורש כפר, איפה מופיע שורש טהר, איפה שורש סלח, איפה שורש מחל, וגם שורשים אחרים. למשל, כיבוס, נקיות, וכדומה, עוד כל מיני ביטויים כאלה בתורה ובנביאים ובכתובים. אבל המלאכה הזאת היא מלאכה ארוכה מאוד, היא רבה, היא צריכה גם דיוק מאוד הגדקני. אנחנו ננסה לקצר את הדרך ולהגיע אל העקרונות דרך שלושה פירושים של המלבים. פירוש ראשון, כמו שאמרנו, איילת השחר, שזה 613 הכללים של המלבים לספר ויקרא. פירוש שני, החלק השני במלבים, זה פירוש התורה והמצווה על החומש. והחלק השלישי זה ספר הכרמל, שהוא ספר שנכתב בתקופה יותר מאוחרת כמובן, שהוא ליקוט של שורשי הקודש מכל התנך כולו, על פי שיטתו של המלבים, שליקט הרב יהודה גרינבאום, אם אני לא טועה, ונראה לי שאני לא טועה. טוב, אז אם כן, קודם כל אנחנו רוצים לברר מה ההבדל בין כפרה לטהרה. קודם כל, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תטהרו. אומר המלבים במקור מספר 5, פסקה שינון א', באיילת השחר, בקונטרס איילת השחר, פרק למתחת, פסקה שינון א', פועל כפר לרבנו אברהם בן עזרא. מה זה כפר? גזרתו משום כופר המורה פדיון. כמו שהיום אומרים, חס ושלום, חוטפים איזה אדם ורוצים תמורתו כופר, כופר נפש. אם כן, כופר זה סוג של תשלום על אותה המציאות שאני רוצה לפדות אותה, שאני מעוניין לפדות אותה. אם כן, לפי אבן עזרא, כופר שווה פדיון. ולחזל אומר המלבים, הוא מעניין נקיות. תכף נראה. אם כן, כפרה נקיות, כפרה פדיון. כבר נסביר. אומר המלבים במקור מספר 6, לדוגמה, בספר הכרמל, שורש כפר, אומר המלבים, פועל כפר, יש אומרים שהוא נגזר משום כופר ופדיון, ויש אומרים שהוא מעניין נקיות, או מלשון כיסוי. עוד חידוש, עוד צד. אם כן, פדיון, נקיות וכיסוי. כלומר, הוא משתתף עם שם כפורת. אותה הכפורת שכיסתה את הארון, הכיסוי שהיה על הארון, הוא משתתף עם שם כפורת, הנגזר ממנו, שמורה על הכיסוי, ומציין שמכסה האבון לבל יתראה. זה כיסוי על האבון שלא נראה אותו. אנחנו מנקים את האבון שלא נראה אותו. אנחנו פודים את האבון שלא נראה אותו. אנחנו מכסים את האבון שלא נראה אותו. אבל הוא עדיין קיים. תרף נראה באיזה רמה. אם כן, החלק השלישי, או מלשון כיסוי, משתתף עם שם כפורת הנגזר ממנו, שמורה על הכיסוי, ומציין שמכסה האבון לבל יתראה, אבל לא הוסר עוד לגמרי. אז כרגע אנחנו לא מבינים עד הסוף מה רוצה המלבי. אבל רשי, דווקא בפרשת וישלח, כשיעקב אבינו שולח מנחה לעשיו, אז הוא אומר, אולי הכפרה פניו במנחה, רשי שם אומר יסוד, מה זה כפרה בתורה? לי יש קושיה כבר לא זמן קצר, למה רשי לא מזכיר את זה על שורש כפר בפעם הראשונה בתורה, בפרשת נוח? פעם הראשונה שמצאנו שורש כפר בתורה, זה הזפת שנוח זיפת איתה את הטבע, וחפרתה אותה מבית ומחוץ בכופר. למה שם רשי לא אמר את הפירוש הזה? דרך אגב, פלא פלאות, גם אני לא מבין, המלבים גם במקום הזה לא אומר כלום. בהקשר שאנחנו מחפשים היום. אבל רשי אומר איפה? בהכפרה פנה, בוישלח. אומר רשי מקור 4, וזה יכול להסביר את מה שאומר המלבי. הכפרה פניו, ונראה בעיניי, שכל כפרה שאצל אבון וחטא ואצל פנים, כלומר כפרה שקשורה לחטא או קשורה לאבון, או הכפרה פנים או לכפר את פניו, אומר רשי, לשון כינוח והעברה אין. כינוח והעברה. כלומר, יש מציאות עצמית, יש על המציאות העצמית הזאת איזשהו סוג של לכלוך. לחפר זה לקנח, זה להעביר, זה לנקות, זה לפדות פדיון חיצוני את מה שכנראה עוד לא חיסלנו במרכאות מבחינה פנימית. זה משהו שהוא קיים, רק כרגע אנחנו מכסים אותו, כי עוד לא סיימנו לפתור את הבעיה איתו. כי כנראה צריך לעשות עוד משהו כדי לפתור. אם כן, מה זה כפרה? כינוח, במחילה על הדוגמה. אם חס ושלום יש לאדם, לא חס ושלום, זה קורה, אבל אם יש לאדם לכלוך באפו, אני אקרא נון זין למת אף, והוא רוצה לקנח את אפו, אז בלשון התורה הוא יוכל לומר, אני מחפר את אפי. אני מקנח. סליחה על הדוגמה, אני ממש מתנצל, אבל זו דוגמה טובה, מה אני אעשה? כשאדם מקנח את אפו, נון זין למת אף, כבר לא נמצא בגזרת אפו, האם הוא נמצא בעולם או לא נמצא בעולם? בעולם. הוא נמצא. אלא אם כן אתה קוסם, אתה עושה יש מאין, או עין מיש. אבל אתה לא עושה עין מיש. כלומר, הלכלוך נמצא, רק הוא כרגע לא נמצא באפך. אתה מקנח את הלכלוך. אם כן, כשאנחנו נמצא שורש כפר בתורה, זה אומר שבעצם כנראה הצטברו עלינו כל מיני לכלוכים, וכשהקדוש ברוך הוא מחפר, אז הוא בעצם מעביר את הלכלוך. מעביר כפשוטו, מעביר ממקום למקום. כלומר, הלכלוך לא נמצא אצלי, אבל הוא נמצא באיזשהו מקום, הוא עדיין קיים. ואם הוא קיים, אז זה אומר שעדיין כנראה יש לו רושם בעולם. הוא עדיין פועל משהו. לכן גם הזפת שנוח כפר איתה את הטבע, זיפת איתה את הטבע, מה היה התפקיד שלה? להעביר את המים. כשהטבע הייתה מזופתת בזפת, נגיד כרגע מבחוץ, זה אומר שכשהמים הגיעו לדופן הטבע, אז הזפת כנחה והעבירה את המים שלא ייכנסו לתוך הטבע. אבל האם המים נמצאים? נמצאים. רק ברוך השם, הם לא נכנסו לתוך הטבע. אבל זה לא שפתאום כשהזפת כנחה את המים, העבירה את המים, אז פתאום אין מים. המים קיימים. יש עדיין מציאות של מים. רק המים לא נכנסו פנימה לתוך הטבע. אם כן, כשהקדוש ברוך הוא אומר שביום הכיפורים הוא מחפר עלינו, זה אומר שהוא מסלק מאיתנו באופן חיצוני, לא רוצה להגיד טכני, כי זה להנמיך חס ושלום את הפעולה האלוהית כשאנחנו נקרא לה טכני, אבל זה איזשהו סוג של כינוח והעברה, שאותו התוקף, אותה החומרה, אותה המציאות של, של הלכלוך שנדבקה בנו, היא כרגע היא לא נמצאת איתנו, היא לא שייכת אלינו, אבל היא נמצאת בעולם באיזשהו מקום. יכול להיות שאולי לא נמצאת אצלנו מבחוץ, אבל אולי דבר יותר חמור, שיש לה עדיין רושם עלינו מבפנים. לכן כי ביום הזה יחפר עליכם, זה שלב א'. ניקח דוגמה פשוטה שאנחנו מזכירים אותה כל שנה. משל לאדם שיש לו חוב במקולת, והוא צריך לשלם לבעל המקולת. הוא מגיע ליום התשלום ואין לו מה לשלם. אומר לו החנווני, תשמע, החלטתי שאני מחפר לך על החוב. כלומר, החלטתי שאני מקנח לך את החוב. החלטתי שאני מעביר לך את החוב. החלטתי ש100 שקלים שאתה חייב לי בקופה, 100 שקלים האלה נמחקים מהפנקס או מהמחשב או מכל מקום שהם יכולים להימחק. נמחקו. אבל יש כאן בעיה יותר עמוקה. זה שהאדם קונה בסך 100 שקלים בחודש ואין לו לשלם את ה100 שקלים האלה, זה מאוד יפה, זה מאוד נחמד מצד בעל הבית שהוא מקנח את החוב, שהוא מעביר את החוב. אבל הוא יכול רק לקנח את הלכלוך החיצוני של החוב. מה עם אותה אישיות חסרת אחריות שקונה ב100 שקלים כשאין לה מה לשלם? את האישיות חסרת האחריות, את הלכלוך הפנימי, את זה החנווני לא יכול למחוק. את זה החנווני לא יכול לקנח, הוא לא יכול להעביר. מה שהוא יכול להעביר זה רק את החוב הטכני החיצוני הכלכלי, שאני חייב לו 100 שקלים. בסדר, זה הכל. אבל מה עם האישיות המקולקלת בעלת החוב? לא עם החוב עצמו. לא רק מה עם החוב הכלכלי, מה עם האישיות בעלת החוב? זה דבר הרבה יותר חמור. לכן הפלא הגדול של יום הכיפורים, זה לא רק שהחנווני בא ואומר לי, ואומר לנו, אני מוחק, אני מקנח, אני מעביר, אני מחפר. זה לא מספיק. כי יש כנראה עוד איזושהי מציאות קצת יותר פנימית ויותר עמוקה, שגם היא צריכה פתרון. אבל בואו עכשיו נחזור למלבי, אני חושב שזה עכשיו הרבה יותר ברור. אומר המלבי, מקור 5, שוב, הכפרה, סליחה, פועל כפר לרבנו אברהם בן עזרא, גזרתו משום כופר המורה פדיון, סוג של פדיון, החלפה. ולחזל הוא מעניין נקיות. ניקיתי את הלכלוך, העברתי את הלכלוך מהחדר הזה לפח הזבל. אבל בפח הזבל הלכלוך נמצא, הוא עדיין קיים בעולם. או למשל ב6, פועל כפר יש לנו שהוא נגזר משום כופר ופדיון, יש לנו שהוא מעניין נקיות, או מלשון כיסוי. כלומר, הלכלוך קיים, רק כרגע אני מכסה אותו. בפרט שאני מכסה אותו ביחס אליי. אליי הוא לא משמעותי. ולכן הוא משתתף עם שם כפורת. שהכפורת גם היא מכסה את הארון. אבל, אומר המלבים בסוגריים, אבל לא הוסר עוד לגמרי. לכן כנראה שצריכה לעשות כאן עוד פעולה. עוד פעולה של סילוק, אם אפשר לומר, החטא בערך היותר עצמי שלו באדם. אם נגיד את זה בצורה אחרת, אותו אדם חוטא. כנראה שיש בו איזה תוך יותר פנימי, לא רוצה להגיד אישיות חוטאת, כי חס ושלום, ועמך כולם צדיקים, ואלוקי אני שמשת את הבי תאוריי. אבל יש כנראה איזושהי אישיות לא תאורה. ודאי אם אדם עשה מעשים מקולקלים, או חשב מחשבות מקולקלות, או רצונות, או שאיפות מקולקלות וכו', ודאי שנוצר כאן איזה רושם פנימי שהוא יותר מאשר החוב שרשום אצל הקדוש ברוך הוא בפנקס. מה עם הלכלוך הזה? מה עם הלכלוך הפנימי? אומר המלבי, מה זה טהרה? מקור 7, וכי יתאר עזב ממנו וכו', אומר המלבים, שורה קצרה אבל עקרונית מאוד, מצאנו לשון טהרה על הפסק הלכלוך והדבר התמה מצד עצמו. כלומר, זה לא רק להעביר את הלכלוך ממקום למקום, זה לא רק לקנח אותו, אבל הוא נמצא עדיין בעולם וכנראה שיש לו עדיין השפעה, אלא הטהרה זה לסלק את הלכלוך לגמרי. כמו שלמשל המלבי אומר מקור 8 בספר הכרמל על שורש טהר, לשון טהרה בא לפעמים על הפסק הלכלוך ודבר התמה מצד עצמו. כמו למשל, אדם מצורע. אדם מצורע בגוף, בבשרו, בגופו, יש צרעת. כשהוא נרפא מן הצרעת, אז מן הגוף שלו, מעצמיות הגוף שלו, כרגע אנחנו נראים במדרגת הגוף, מעצמיות הגוף שלו, מסתלק את הצרעת. זה לא שיש צרעת ואנחנו מכסים אותה. זה לא שאנחנו מעבירים את הצרת חד ושלום למישהו אחר, אלא אין צרת בעולם יותר. הוא עניין נקי לגמרי מהצרת. או למשל זב, אומר המלבי. זב זה גם סוג של מחלה. ברגע שהזב נטהר מזובו, זה אומר שכבר אין זיווה בעולם. הוא כבר לא זב, הוא כבר לא מצורע. מה שאין כן האדם שהייתה לו, הייתה עליו או הייתה לו כפרה, הוא עדיין מנוחלך. כי זה לא הוסר לגמרי, לכן אומר המלבים בשמונה. לשון טהרה בא לפעמים על הפסק הלכלוך, ודבר התאמה מצד עצמו. אז כאן מדובר על גוף, על בשר, אבל אם זה מדובר על, על האישיות, או על תוך יותר פנימי ויותר עצמי לאדם, אז ודאי שכאן המשמעות היא הרבה יותר חשובה. לכן לשון טהרה בא לפעמים על, הפסק הלכלוך ודבר התאמה מצד עצמו, כמו וישוב בשרך לך ותהר, רוצה לומר שתפסוק הצרת, או וכי יתר הזב מזובו, כלומר שהוא כבר לא יהיה זב יותר. ולכן אומר המלבים במקום מספר 9, דבר נפלא מאוד, וכיפר על הקודש מתאומות בני ישראל, מתאומת, סליחה, בני ישראל, אומר המלבים כבר בארנו שיש שני מיני תאומות. יש שני סוגים של תאומה. יש תאומה שהיא הפך הקדושה, ויש תאומה שהיא הפך הטהרה. כשאני שואל אדם, תגיד לי, מה הפוך מתאמה? ויכול לנו שתי תשובות. או ההפך מתאמה קדוש, או ההפך מתאמה טהור. ההפך מתאומה קדושה, או ההפך מתאומה טהרה. לכאורה הוא צודק בשניים. גם זה וגם זה. אומר המלבי, מה ההבדל? מה ההבדל בין טהרה לבין קדושה, ולכן גם מה ההבדל בין אדם שהוא נטמע והוא לא קדוש, לבין אדם שנטמע והוא לא טהור. בין אדם שצריך לקדש אותו מתאומתו לבין אדם שצריך לטהר אותו מתאומתו. מה ההבדל? אומר המלבים לדרכו. יש שני מיני תאומות. קודם כל, התאומה העצמית, כמובן היחסית, עצמית. תאומת הגבייה. כשיש תאומה שהיא נוגעת בעצמיות האישיות, אבל עוד פעם, תמיד הנשמה היא תאורה. אלוהי הנשמה שאתה תמיד תאורה היא, תמיד. תמיד יש סלם אלוקים באדם, תמיד עם ישראל ועמך כולם צדיקים. בשורש של השורש הפנימי, כולנו טהורים, כולנו צדיקים, כולנו קדושים, כולנו בנים לשם אלוקנו. זה ברור. אבל באופן יחסי, ברובד היותר פנימי, כשיש לכלוך בשורשים יותר עמוקים באדם, הניקוי שהוא צריך, שצריך לעשות אצלו, זה ניקוי של טהרה. זה להיטהר מהטומאה. אם כן, טומאת הגבייה, שהיא טומאה יותר עצמית, נדרשת בשבילה טהרה. לעומת זאת, תאומת המעשים, כשאדם עושה מעשים מקולקלים, אבל המעשים יחסית הם חיצוניים לו. זה לא נוגע בשורש העצמיות שלו. נגיד, אם הוא עושה מעשה שהוא חוזר ושונה עליו, אז אם אלה זה כבר נהפך חס ושלום להיות חלק ממנו, אז פה אולי הוא צריך טהרה. אבל נקווה שאדם כשהוא עושה מעשים לא חיוביים, אז זה או שתקפו יצרור, או שיש לו כרגע איזה חולשה, אז זה משהו יותר נקודתי, זה לא משהו שהוא עקרוני. זה לא מתוך איזה זדון חס ושלום וכו'. אז אומר המלבים, תאומת הגבייה, התאומה העצמית, היא צריכה טהרה. אבל התאומה המעשית, התאומה החיצונית, ותאומת המעשים שהוא הפך הקדושה, הוא צריך רק קדושה, רק לקדש את התאומה, להתקדש מן התאומה. אומר המלבים, תראו מדהים, וכאשר נבקר בכל המקרא, היינו פה עכשיו צריכים לצאת למסע עם המלבים, בכל התנ"ך כולו, או לפחות בכל התורה כולה. אומר המלבים, כאשר אנחנו נבדוק בכל התורה כולה, לא נמצא שייחס אל כלל הכנסייה, כלומר לא נמצא שביחס לכלל ישראל, לכנסת ישראל, לא נמצא טומאה ממין הראשון. תמיד הטומאה שעליה מדובר ביחס לכלל ישראל ובאופן כללי, באופן עקרוני ומהותי גם ביחס לפרט ישראל, אבל כרגע נדבר ביחס לכלל ישראל, לא נמצא טומאה שנוגעת בעצמיות האישיות של ישראל. אין דבר כזה, חוץ תכף המלבי מזכיר משלושה מקרים. וכאשר נבקר בכל המקרא, לא נמצא שייחס אל כלל הכנסייה טומאה ממין הראשון. טומאה שהיא הפך הטהרה. טומאה שהיא פוגעת מעצמיות האישיות הכלל ישראלית. חס ושלום, אני הולך עכשיו עד הקצה. טומאה כזאת שיכולה לקעקע לגמרי את קדושת ישראל, עד כדי כך שחס ושלום הקדוש ברוך הוא יגיד לנו, להתראות, אתם כבר לא הבנים שלי, אתם כבר לא צדיקים, אתם כבר לא הבחינה שאמורה לגלות את, את קדושתי בעולם. את זה לא נמצא ביחס לכלל ישראל. מה כן נמצא? רק טומאה שהוא הפך הקדושה. כלומר, שהוא שיתמאו על ידי מעשים מגואלים. אם כן, המעשים יכולים להיות מאוד מגואלים, אבל בכלל ישראל זה לא יפגע בעצמיות הנשמה. לכן אצלנו תמיד תהיה התקדשות מטומאה ככלל, ולא התהרות מטומאה. אומר המלבי, אני מדלג חצי משפט שהוא כרגע יקח אותנו לפינה אחרת, וכשנדקדק העניינים שבעבורם ייחס טומאה אל כלל הכנסייה, יש שלושה ממדים, שלוש עבירות, שהם כנראה פוגעים ביסוד החיים הישראלי. הם רק עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. שלושת העבירות האלה חמורות, כי הם פוגעים בשלושת המרכזים שדרכם הנשמה של האדם הישראלי צריכה להתגלות דרכם. דרך הגוף, סיקלקול הגוף, זה גילוי עריות, יצר המין. דרך הנפש, סיקלקול הנפש, זה כמובן גאווה שתוביל לכעס, שתוביל לרצח, שפיכות דמים. והרובד השלישי שדרכם מתגלת הנשמה, שכל, סיקלקול השכל, עבודה זרה. אם כן, כשיש פגיעה משולשת, אחת משלוש, אנושה ברמה כזאת, שכבר האלוקי הטבוע בנפש הישראלית כבר, אם אפשר לומר, מתגלה ההפך הגמור ממנו, עד כדי כך עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, הולך לפי הסדר, עבודה זרה, שכל, שפיכות דמים, נפש, גילוי עריות, גוף, תגיד לך התורה, יהרג ובל יעבור. עדיף שאדם מישראל ימות, ולא יחיה עם עבודה זרה, או לא יחיה עם שפיכות דמים, או לא יחיה עם גילוי עריות. למה? כי ברגע שזה מגיע למקומות האלה, זה חס ושלום, פוגע בעצמיות האישיות. אז רגע, ומה עם הפרט? אז ביחס לכלל, אי אפשר כנראה להגיע לטומאה עד כדי כך שהפך הטהרה, חוץ משלוש עבירות, ולכן אמרה עליהם התורה, ירג ובל יעבור. ומה עם הפרט? כנראה שבפרט במקרים קיצוניים, כן. לכן כנראה שביום הכיפורים, אולי רק נסיים את המלמם בתשע, אבל על שאר עבירות, לא נמצא שידבר לשון טומאה על כלל הכנסייה. ביחס לפרט, כנראה שכן. ולכן אומרת התורה, כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא עושה שניים. מצד האמת, מספיקה הכפרה. כי כל המעשים המקולקלים שאנחנו עושים, זה סך הכל חיצוני. זה לא פוגע בעצמיות האישיות. ולכן מצד האמת, הכפרה אמורה להספיק. ולכן יום הכיפורים כשמו כן הוא יום הכפרה. כי בעם ישראל אין טומאה שהיא הפך הטהרה, יש טומאה שהיא הפך הקדושה. אין טומאה עצמית, יש טומאה חיצונית מעשית. ולכן הכפרה בהקשר הזה היא מספיקה. אז למה צריך להוסיף גם טהרה? כי כנראה שביחס לפרט, במקרים מסוימים, קיצוניים מאוד, כנראה שזה יכול לפגוע יותר עמוק, יותר פנימה. ולכן כי ביום הזה יכפר עליכם, ולכן היום הזה נקרא יום הכיפורים, כי זה כנראה מרכז עניינו גם ביחס לכלל, שוודאי שם אין טומאה עד כדי הפך הטהרה, וגם ביחס לפרט כנראה שזה יוצא דופן. ויש מקרים קיצוניים, בפרט ולא בכלל, שצריך להגיע גם למצב של לטהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. אם כן, מובן אני חושב, מדוע יום הכיפורים נקרא יום הכיפורים, ולא יום הטהרות. כי ההבדל בין כפרה לטהרה הוא ההבדל בין לכלוך חיצוני, ללכלוך עצמי. וממילא ניקיון חיצוני מול ניקיון עצמי. הניקיון החיצוני כפרה. בכלל ישראל, רק לכלוך חיצוני. בפרט ישראל, יכול באופן קיצוני לכלוך חיצוני, אבל המרכז שלנו הוא הלכלוך החיצוני. לכן ישראל, אף על פי שחטא, ישראל הוא. לכן יום הכיפורים הוא יום הכיפורים. אני אומר את זה בצורה הפוך על הפוך. לצערנו הרב, אני לא רוצה לקטרג על ישראל, נקווה שזה יהיה סינגור על ישראל. אפילו מי שנוסע באופניים בכבישים הריקים ביום הכיפורים, עצמו. אתם מכירים את התופעה הזאת? חג האופניים קוראים לזה חס ושלום. זה חיצוני! זה רק הפדלים מסתובבים, זה לא באמת. ואפילו מי שחס ושלום עושה דברים יותר חמורים מזה. זה חיצוני! לכן עצם זה שהיום הזה נקרא לפי המלבים לפחות, לפי הכיוון הזה, עצם זה שהיום הזה נקרא יום הכיפורים, זה עידוד גדול, שלא צריך יום הטהרות, אלא רק יום הכיפורים. בטח ביחס לכלל ישראל, לכן קודם כל ביחס לכלל ישראל אנחנו מעודדים. סך הכל, ברוך השם, אנחנו זקוקים לכפרה. סך הכל לניקוי, סך הכל להעברה, סך הכל לכיסוי, סך הכל לזפת שתעביר את המים, סך הכל. ברובד הפרטי וגם במקרים קיצוניים, פה נדרשת קצת יותר עבודה, של ריבונו של עולם, והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שגם את העבודה הזאת הוא יעשה. יתאר אותה. כן, רמי. אוקיי, אני לא אמרתי דבר כזה, אבל אם אתה אומר, יש לך מקורות לזה? אני לא אמרתי דבר כזה. חטא עוון בפשע? אני אמרתי את זה פעם? לא זכרו לי. תראה לי מקורות, אני אשמח לראות. א', אני מאמין שמה שאתה אומר זה נכון, כי ברור שאפילו בעיות של טהרה אפשר לפתור. כי ביום הזה, לא רק יכפר אלא גם יתאר, זה ברור. דרך אגב, אם רמי כבר הזכיר מה שהזכיר, אז אנחנו כל שנה מזכירים את הרב חרלב ואת הכלי יקר על הפסוק הזה. שהוא מסביר, הם מסבירים את הפסוק הזה קצת אחרת. כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם. עד לכאן, זאת המשימה של ריבונו של עולם. המשימה של ריבונו של עולם ביום הכיפורים זה לעשות פעמיים, שני דברים. גם כפרה מבחוץ וגם טהרה מבפנים. עד לכאן בסדר. מה איתנו? איפה התפקיד שלנו ביום הכיפורים? הרי ההלכה ברמב״ם, אין יום הכיפורים מכפר אלא לשווים. אם כן, אדם שלא שב, אין יום הכיפורים מכפר עליו. וגם לא מתאר אותו. לכן אומרת התורה, לפני מבחינת תיאור זמן, ולפני מבחינת תיאור עמדה להבין מול מי אנחנו עומדים, לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל את התהליך שלו, ביום הכיפורים, אנחנו צריכים לעשות את התהליך שלנו. תתארו, לפני השם תתארו, בימים האלה אנחנו צריכים להתאר. נשאלת השאלה, אז אם ככה, למה לא כתוב לפני השם, תתכפרו ותתארו? למה הקדוש ברוך הוא עושה שניים, כפרה ותארה, ואנחנו עושים רק אחד? לפני השם תתארו. אז ההסבר הפשוט הוא, אם נחזור למשל לחנווני, כשאני חייב 100 שקל לחנווני, הוא לא יכול למחוק לי את האישיות בעלת החוב. הוא כן יכול למחוק לי את החוב הטכני, את 100 שקלים מהקופה. אבל מבחינתי זה להפך, אני כקונה, אני כבעל חוב, אצלי זה הפוך. אני לא יכול להיכנס אליו לפנקס ולמחוק את החוב של 100 שקלים. אני לא יכול לחפר. אבל אני כן יכול להגיד לו, תשמע, אני עובד על עצמי להיות אישיות שתקנה בסכום שיש לה לקנות. יש לי 50 שקלים, אני אקנה ב-50 שקלים, לא אקנה ב-100. אז את התהליך של ההתהרות הפנימית באופן מסוים, את זה האדם מחויב לעשות. את זה האדם צריך לעשות לפני יום הכיפורים. הכלי יקר אומר דבר חמור ומזעזע. אומר הכלי יקר, שלא יהיה, כך הוא כותב, אני מנסה לצטט, שלא יהיה מן הצבועים, עצמים ומטענים ומרבים בתחינות ביום הכיפורים, אני מצטט, ומצואתו הפנימית לא רוחץ. מהצואה הפנימית שלו הוא לא התנקה. כלומר, לא יכול להיות שאדם יצעק אל השם בתפילה, אבל הוא לא עובר את התהליך הפנימי שהוא מסוגל לעבור בעצמו, של ההיטהרות שקודמת להיטהרות של ריבונו של עולם. אז אין יום הכיפורים מכפר אלא לשווים, הנה זה כתוב פה. כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא מבחינתו מלמעלה למטה יעשה שניים יכפר ויתאר, בתנאי שאנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו, לכפר אנחנו לא יכולים, לקנח להעביר את החוב אני לא יכול, זה כתוב בפנקס של ריבונו של עולם, אבל כן לעבור את התהליך של ההיטהרות הפנימית, מה שאני מסוגל לעשות, זה ודאי אני מחויב. לכן אם יהיה לפני השם תתארו, יהיה כי ביום הזה יכפר לכם לתאר אתכם. אבל אנחנו השנה הולכים קצת בכיוון אחר. אתה אמרת את זה בתפילת נעילה, תפילת נעילה, לפי הפירוש הזה, זה לא רק תפילת נעילה, זה הימים האלה, זה לפני השם. לפני השם, עכשיו, בימים האלה אנחנו צריכים להחליט החלטה פנימית, לרצות, רצון אמיתי, שאנחנו רוצים להיטהר מבפנים ולא רק מבחוץ. טוב, אבל תראה לי מקורות, אני אשמח לראות. נתנאל, כן.
אם יום
הכיפורים
שאלה טהרה.
אם יום הכיפורים?
שאלה טהרה זה טהרה.
תראה, אתה עכשיו פותח סוגיה שגם בה עסקנו בשנה אחרת, אבל לא נפתח את הסוגיה, רק נגיד משפט אחד, שיש הרבה דעות בראשונים ובאחרונים, והרב עובדיה באחת התשובות שלו, אם אני לא טועה ביביע עומר, מי שימצא לי את זה, אני בחיפוש שנתיים אחרי זה ולא מצאתי, כולל גוגל, שמוגל וכל זה, לא מצאתי. אבל הרב עובדיה מביא את זה, שכל חילוקי הכפרה שמופיעים בגמרא מסכת יומא ומופיעים ברמב״ם, זה רק אדם ששב מיראה. אדם ששב מאהבה, אין חילוקי כפרה. אין ארבעת חילוקי כפרה. מדהים, אה? מה אני אעשה? ככה כתוב. אם ככה, אדם שנמצא במכון מאיר והוא שב בתשובה מהעבר, ובפרט אם הוא משתתף מחר בכינוס, והוא חלק מתהליך התשובה מהעבר של כלל ישראל, זה היה מתחת לחגורה, והוא לא יישאר ללמוד כי חבל הזמן ביטול תורה במכון מאיר, אלא הוא יהיה שותף בתהליך ההתנקות, ההתהרות שלפני השם תתארו. מה אתה מספר סודות? אנחנו מבינים אחד השני? יש דברים שמכון אורה מפסידים, זה רק מכון מאיר. אז הנה חינמי, אז יכולה להיות בעיה. בסדר? טוב, מתקדמים, יוני, כן.
הבנתי כאילו שלכאורה רוב העם הנורמלי כאילו לא עובר את הפרה, כאילו קצת לא עופר.
תראה, בוא נתחמק מהקושייה הזאת ונזכיר רק דבר אחד. כתוב בגמרא, ויש בזה דיון בפוסקים, שאדם שמגיע לגיל 60 הוא יצא מדין קרת, ולכן יש בפוסקים מי שאומר שכשאדם מגיע לגיל 60 הוא צריך לעשות מסיבה, שימת הודעה לריבונו של עולם שהוא יצא מדין קרת. אני מכיר אנשים שהגיעו לגיל 60 עשו מסיבת הודעה, ודאי. עכשיו יש לי שאלה, וזאת התשובה לשאלתך, כמה אנשים במרכאות לא כל כך צדיקים אתה מכיר שעברו את גיל 60? לא מעט כנראה. אם כן, אין להם דין קראת. אם כן, המשקפיים שלך ושלי, האם הם צדיקים או לא, זה כנראה לא המשקפיים של ריבונו של עולם. זה לא אומר שמי שנפטר לפני גיל 60 הוא חייב קראת, כי יש לקרוא בחורות כמה חשבונות. אבל זה אומר שמי שעבר את גיל 60 ודאי לא חייב קראת. זה אומר שאני לא מבין מה חשבונות של ריבונו של עולם. אנחנו החלטנו כבר לפני כמה שנים שאנחנו לא המזכירה של ריבונו של עולם. סיכמנו את זה כבר. אחרי, אני לא יודע לענות לך לשאלה הזאת. ביום הזה הקדוש ברוך הוא מכפר ומטהר. נקווה שהתהליך שהקדוש ברוך הוא צריך לעשות איתנו הוא רק כפרה ולא טהרה. ואם הוא צריך לעשות איתנו גם טהרה, אז גם את זה הקדוש ברוך הוא עושה איתנו. לפי הרב חרל"פ והכלי יקר, בתנאי שאנחנו מתחילים את תהליך ההתארות לפני שהקדוש ברוך הוא מתחיל את התהליך שלו. ולפי הכלי יקר, בפרט שאנחנו עושים את התהליך הזה מבפנים ולא צבועים. אני אומר את זה עכשיו בצורה חריפה. זה לא יכול להיות שבתפילת יום הכיפורים אדם יבוא לבית הכנסת ויריב עם החברים שלו האם הוא קונה את כל נדרי או מישהו אחר קונה את קניית כל נדרי. זה לא מסתדר ביחד. זה לא הולך ביחד. כן.
אמרנו שהכפרה לא מוכנית את הלכלוך מהעולם, רק מהבן אדם עצמו.
אז כנראה שהלכלוך הזה מעולם לא היה שייך אליי, וכנראה הוא באמת לא כל כך משפיע בעולם. כנראה שהוא ממש חיצוני. תגיד לי, מפריע לך שיש זבל בפח הזבל? מפריע לך פעם? לא, אם יש שביתה של העירייה, אבל אם אין שביתה של העירייה, זה לא מפריע לך. פח הזבל סגור, הוא מאפשר לך לתפקד, הוא לא מפריע לך. הקב"ה הוא ברא עולם שיש בו כנראה יתרונות וחסרונות, יש בו קלקולים ותיקונים, וחלק מהקלקולים זה כל הדברים שצריכים כפרה. יש בעולם הזה גם סוג של פח זבל, מה אפשר לעשות? זה חלק מהתוכנית של ריבונו של עולם, כי הוא ברא את העולם. אז נכון שהוא קיים בעולם, אבל גם, וגם זה חלק מהחשבון. לא שאנחנו מזלזלים בזה, אבל זה מעודד אותנו שהיום הזה נקרא יום הכיפורים, ולא יום התארות. אם הוא היה נקרא יום התארות, זה אומר שמי יודע כמה אנחנו, אם אפשר לומר, שרוטים מבפנים. אבל נקווה שכנראה אנחנו אולי רק או בעיקר שרוטים מבחוץ. זה אומר שאנחנו נכנסים ליום הכיפורים מלאי ביטחון, מלאי שמחה, מלאי הודעה לריבונו של עולם, שישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא. שתמיד בנים אנחנו להשם אלוקנו. שיש לנו ביטחון שנחתם לטובה. ודאי כלל ישראל. נקווה שגם כל פרט ישראל. אתה מכיר, אתה חי בעולם שלנו. אתה יודע כמה אנשים מפוחדים מה יקרה עם העולם מחר בבוקר? מה יקרה עם עם ישראל מחר בבוקר? מה יקרה עם פרט ישראל? אפשר להבין למה אנשים אין להם ביטחון מה יהיה? כי מי יודע, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אבל מה יהיה עם כלל ישראל? ומה יהיה עם האנושות? ומה יהיה עם העולם? ומה יהיה בסוף עם המטרה שבשבילה נברא העולם? אין לנו שום חשש. ברור לנו שהקדוש ברוך הוא ידון את העולם לטובה, וברור לנו שבסוף העולם יגאל, וברור לנו שזה יהיה דרך עם ישראל, ונצח ישראל לא ישקר, והגאולה תגיע לשלמותה. זה ברור לנו ופשוט לנו. האם אנחנו נהיה חלקים מזה בצורה כזאת או בצורה אחרת? זה כבר פרטים. נקווה שנהיה חלקים כפי שאנחנו צריכים להיות חלקים מכל התהליך הזה. אבל זה כבר פרטים.
אבל האדם הפרטי שעשה חטא לפני יום כיפור, יש ראשונים שעדיין משפיעים עליו גם אחרי יום כיפור. דברים
שמשפיעים עליו... אם הוא בחינת שווא, אין יום הכיפורים מחפר אלא לשווים, נחבר, אם הוא בחינת לפני השם תתארו, אז הוא כתינוק שנולד. ולכן כל הרשמים, או כל, או כל, או כל, או כל הדברים שהצטברו, נעלמו. הרי כתוב בספרים שחתן ביום חופתו, הוא כתינוק שנולד, נמחלו לו כל אבונותיו. זה אותו בן אדם. לפני 10 דקות היה רווק, עכשיו הוא נשוי, מה קרה? איך נמחקו לו כל אבונותיו? הרי הוא זוכר את השטויות שעושה לפני יומיים. אז כנראה שזה לא הוא, זה מישהו אחר. טוב, עד לכאן, בן אדם למקום. אני מציע שנתקדם, כי בן אדם לחברו יש כאן חידוש יותר גדול. כן.
לגבי החברני, אז מה שקורה, אני רואה את זה בכיוון אחר, דווקא לפתח אצל הבן אדם מביע, אולי החברני מקפר לי, אני פסיבי,
דרך אגב, הרב קוק מסביר בכמה מקומות שהדעה של רבי יהודה הנשיא אסור לי, אסור לבלבל. רבי אומר שיום הכיפורים מחפר בלי שום שייכות למה שאדם פועל. יום הכיפורים עיצומו של יום מחפר, עצמו של יום מחפר. זה רבי יהודה הנשיא. זה לא חכם, חס ושלום, לא רוצה להגיד זניח, אין חכם זניח, אבל זה לא חכם לא מרכזי, זה החכם שכתב את המשנה, שחיבר את רבי יהודה הנשיא, מי לנו יותר מרבי יהודה הנשיאה? רבי יהודה הנשיא אומר, עיצומו של יום הכיפורים מחפר בלי תשובה. בואו נצייר ציור קיצוני. אדם אוכל חזיר ביום הכיפורים. נועף, גוזל ורוצח ביום הכיפורים. הוא צדיק גמור במוצאי יום כיפור. איך יכול להיות? אומר רבי יהודה הנשיא, אומר הרב בעיניה, בכמה מקומות, גם בכתבי יד. אומר הרב, שזה בדיוק עומק המחשבה של רבי, שקדושת ישראל היא כל כך עצמית שלעולם היא לא תוכל להיפגע, אפילו אם ביום הכיפורים עצמו אדם חוטא ואפילו חטאים חמורים, כמו שהגמרא מסכת יום המזכירה. עד לאן מגיעה קדושת ישראל? אמנם הרמב"ם לא פסק ככה להלכה. הרמב"ם פסק אין יום הכיפורים מכפר אלא לשווים, שאולי אחד הדיוקים זה לפני השם תתארו, יכול להיות, למרות שהרמב"ם לא מזכיר את הדיוק הזה, אבל כך הוא אומר, אין יום הכיפורים מכפר אלא לשווים, כדי שאולי לא נהיה שעננים ונשב על הקורסה ונגיד הקדוש ברוך הוא, יש לך את ה, מה שנקרא את המכונת כביסה שלך, אני פסיבי, אני איזה בגד בתוך המכונה, אלא תערבל אותי קצת, הכל נקי, יצא בסדר. אז כנראה שהרמב"ם הרגיש שכנראה יש כאן איזושהי בעיה שהיא תיצור אצלנו איזשהו סוג של שעננות, אבל מצד עומק דבריו של רבי, הוא צודק. קדושת ישראל היא כל כך עצמית, שגם אם אנחנו נחטא מכאן ועד מחרתיים, אנחנו כולנו צדיקים, כולנו קדושים, כולנו טהורים. אבל להלכה לא נפסק ככה. להלכה אין יום הכיפורים מכפר, אלא לשווים. לכן מה התפקיד שלנו? לפני השם תתארו. מה הקדוש ברוך הוא עושה? מכפר ומתאר. נקווה שרק מכפר, לכן היום הזה נקרא יום הכיפורים. ביחס לכלל ישראל, רק מכפר. חוץ משלוש עבירות, ביחס לפרט ישראל, נקווה שגם רק מחפר, אולי במקרים קיצוניים מתאר. אותי זה מעודד, אתכם זה מעודד? כן או לא? מה? מעודד מאוד. איזה יופי, יום הכיפורים. ולא יום התארות. נפלא מאוד. באמת, לפי הפירוש הזה נפלא מאוד, זה רק כינוח. זה רק העברה, זה רק כפורת, זה רק כיסוי. לא צריך באמת למקרצף שם את העצמיות של האישיות. מה מלחיץ?
שאם לא צריכות את התארה,
שאם מה?
שאם רק הכפרה בעצם, בשורש.
לא, אבל הקדוש ברוך הוא גם עושה תארה, הוא אומר, אני גם אתאר אתכם, כי ביום הזה יכפר עליכם, לתאר אתכם, נקווה שלא צריך. אתה יודע מה, בוא נדבר מתמטיקה. 2 מול 1, מי מנצח? 2. נו, כמה פעמים כתוב כפרה בפסוק הזה? 1. כמה פעמים תארה? 2. כן או לא? 2-1 לתארה. אז איך היום הזה היה צריך להיקרא? יום התארות. לא, כן או לא? נו, איך זה יכול להיות? אנחנו הספרדים הרי מזכירים את הפסוק הזה כל התפילה. נכון? אחרי כל סליח, כל י"ג מידות, עוד פעם, כי ביום הזה יכפר עליכם, נטהר אתכם. כל התפילה אנחנו מפמפמים לעצמנו את הפסוק הזה. כי באמת זה הפסוק המרכזי. נו, אז תקרא ליום הזה יום הטהרות. לא, יום הכיפור. נפלא מאוד. בואו נתקדם. יש סליחות עוד 20 דקות. בואו נתקדם ברשותכם. מתקדמים? אריאל, תמחה לי. מתקדמים. הלאה, הגענו לשלב הסליחה, שתתחיל עוד 20 דקות. אם כן, מה ההבדל בין כפרה לטהרה ביום הכיפורים? ביחס לבן אדם למקום, נגענו. בסדר. מה ההבדל בין סליחה למחילה ביום הכיפורים? אומר המלבים דבר עצום, עצום. אם נפגשנו הערב רק בשביל הדבר הזה, אני חושב זה שווה. לפחות מבחינתי זה היה שווה. תראו את המלבים למשל, במקור מספר 10. בואו נתחיל ב-10. מחילת תיאבון ידובר בלשונות הרבה. ויש הבדל בלשון סליחה לבין יתר הלשונות. כדי להבין כמה יש יתר הלשונות, תסתכלו רגע בחלק הראשון של 11 ובחלק הראשון של 12. ונסלח לו, מחילת תיאבון, אומר המלבים בתורה והמצווה, ידובר בכמה לשונות. השם יסלח לה, וניכפר להם אדם, כפרה, כי לא יישא לפשעכם, וניקה האיש מאבון, עובר על פשע, עברתי מעליך אבונך, תם אבונך, נרצה אבונה, אבונותיי מחה, יכבוש אבונותינו, כבסני מאבוני, ומחטתי תארני, וכיוצא בו. תראו כמה לשונות, לא ספרתי. סליחה, כפרה, נסיעה, ניקוי, עובר, תם, רצוי, נרצה, יכבוש, מחייה, יכבוש, כיבוס וטהרה. אומר המלבים, וכל לשון יש לו סגולות פרטיות ונבדל מזולתו. כל לשון כזאת בתנ"ך כולו יש לה משמעות אחרת. במקום שכתוב כיבוס זה משמעות אחת, במקום שכתוב ניקוי זה משמעות אחרת, כתוב מחייה זה משמעות שלישית, וכן על זה הדרך. וגם מקור 12, החלק הראשון, בספר הכרמל, סלח, על מחילת העוון יבואו כמה לשונות, כמו השם יסלח לה וניכפר להם אדם, נושא עוון, עובר על פשע, תם עוונך, נרצה עוונה, עוונותיי מחייך, יכבוש עוונותינו, כבסני מעוונים, חטאתי תארני, וכדומה. ולכל לשון יש לו סגולה פרטית ונבדל מזולתו בכוונה מיוחדת לפי העניין. טוב, אז עכשיו רוצים להבין מה זה סליחה. מה זה שורש סלח? אומר המלבים, נחזור ל-10. מחילת העוון ידובר בלשונות הרבה, ויש הבדל בין לשון סליחה לבין יתר הלשונות. שלשון סליחה מורה שמעביר החטא כאילו לא היה במציאות כלל. סליחה זה כאילו אין חטא. לא היה מעולם חטא, זה נקרא סליחה. מה שאין כן בלשונות מעביר עוון, עדיין ישנו במקום אחר, כמו שאמרנו, סך הכל מעביר את זה למקום אחר. העברתי ממקום למקום את החטא, את העוון. וכן נושא עוון. נושא עוון זה אומר שהעוון קיים, רק השם נושא אותו, השם סוחב אותו. תם אבונך. מה זאת אומרת? היה לו מציאות בזמן עבר. אז פעם היה אבון, עכשיו הוא תם. מה זה נסלח? אבל האבון הנסלח דומה כאילו לא היה לו מציאות כלל. סליחה זה כביכול שלא קרה פה כלום מעולם. לא היה. אומר המלבים, לפי זה יוצא דבר מופלא. ולכן לא נמצא מקום סליחה מאדם לאדם. אדם לא יכול לסלוח. כי אדם לא יכול להגיע למצב נפשי כזה, שאם מישהו פגע בו, ניקח את הדוגמה הזאת, אז הוא יכול להגיב לפגיעה הזאת כאילו זה לא קרה אף פעם. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו להיות לא נורמלי. זה לא נורמלי במובן האנושי, שאדם יתייחס לפגיעה שחברו פגע בו כאילו זה לא היה. זה ריבונו של עולם, לכן אומר המלבים, ולכן לא נמצא מקום סליחה מאדם לאדם, כי אין האדם יכול על זה לעשות דבר שהיה כאילו לא היה. למשל מקור 11 נקרא גם את הנקודה הזאת, שורה שלישית בצד שמאל למעלה, וגדר פועל סלח הוא שמעביר האבון מן המציאות לגמרי כאילו לא היה במציאות כלל. וזה הבדלו מיתר הלשונות, למשל שאומר העברתי מעליך אבוניך, יש לאבון מציאות בפני עצמו רק שמעבירו מן האדם. נושא אבון, האבון נמצא, רק השם נושאו בסובלו, וכן כובש אבון, וכשאמר תם אבונך, לא כל פנים במציאות בעבר. אבל האבון שנסלח לא היה בעולם כלל. ועל כן לא תמצא פועל סליחה, רק אצל השם. עוד מעט יגיד לנו המלבים, כי עמך הסליחה, למען תיוורא. למען תיירא. אם כן, מי הוא אדון הסליחות? הקדוש ברוך הוא אדון הסליחות. הוא סולח. הוא יכול להתייחס למציאות שכביכול לא הייתה בעולם, למרות שהיא הייתה. מוחק לגמרי, לגמרי, לגמרי. ועל כן לא תימצא או לא תמצא פועל סליחה רק אצל השם, לא מאדם לאדם. כי האדם, אגם שעובר על פשע ונושא פשע, לא יוכל לסלוח. כלומר, שהוא ישוב דבר, שהוא, שישוב דבר שהיה במציאות, כאילו לא היה כלל. בלשון יותר מבוררת רק עוד טיפה, אומר עמל במקור 12, בואו נקפוץ על החלק הראשון. ועל כן, שורה החמישית מהסוף, ועל כן לא נמצא סליחה בשום מקום בתנך, רק אצל השם. לא מאדם לאדם. כמו כי אמך הסליחה. הסליחה עם ריבונו של עולם, כי אמך הסליחה למען תיברא. הסליחה לא תימצא רק אצל השם, כי האדם לאדם, אגם שעובר על פשע ונושא אבון, לא יוכל לסלוח. שאין האדם יכול על זה להשיב דבר שהיה, כאילו לא היה. רק הקדוש ברוך הוא יוכל לעשות זאת לבדו. אז מה כן? אז בין אדם לחברו אני לא יכול לסלוח. אז מה כן? אני יכול למחול. לא לסלוח, למחול. מה זה מחילה? אומר המלבין, 13. מופלא. אמרנו יומנם שם עוסק בנקודה אחרת, מה ההבדל בין מחילה לבין מערה? מערה, מערה, מערה בטבע. נכנסתי למערה, מערת הנטיפים. ומחילה, יש כאן איזה מחילה, איזה מנהרה. מה ההבדל בין מחילה למערה? אומר המלבים, פילי פלאות. ההבדל שבין מחילה ובין מערה, הוא שמחילה מציין חלל עשוי בידי אדם באפר רך. ואינו למסגב, רק לטמון שלא יתראה הרוצה לטמון שם, כבר נעזור למשפט הזה. לעומת מערה, מערה הוא בטבע. מערה בדרך כלל זה דבר שהוא, לא בדרך כלל, תמיד. מערה זה חלל פנימי שהוא בריאה אלוקית. או שהטבע האלוקי יצר את זה, בני אדם לא עשו את המערה הזו. לכן מערה הוא בטבע, ועוד ומערה זה בטבע, לכן המערות בדרך כלל הן מאוד חזקות. זה סלע, זה אבן, זה מוצק, זה חזק. לכן מערה הוא בטבע ורובם ביצורים וחזקים למסגב. מה זה מחילה? מחילה זה שאני חופר איזושהי מנהרה. כשאדם חופר איזושהי מנהרה ויוצר איזשהו חלל פנימי, כלומר מוציא חול מתוך, נקרא זה מעבי האדמה, אז המחילה הזאת שהוא יצר, היא לא תבועה בטבע. היא לא מבוצרת. כמה פעמים אנחנו שומעים אסונות חס ושלום, שאנשים שהיו בתוך מחילות, בתור מנהרות, הייתה איזושהי התמוטטות. בתוך מערות זה פחות מצוי. כי הסלעים של המערה הם בטבע, הם נבראו כך. אז הם מאוד חזקים. לעומת המחילה, בואו נחזור עכשיו להגדרה, שמחילה מציין חלל עשוי בידי האדם באפר רך, מול מערה שזה ביצור קשה, ביצור של סלע קשה, קשיח. חלל זה אדם שעושה מנהרה באפר רך, ואינו למסגב, זה לא חזק, זה לא קשוח, זה לא קשיח ויציב. אלא, אז מה התפקיד של המחילה? רק לטמון שלא יתראה הרוצה לטמון שם. אני מחביא את מה שאני לא רוצה שיראו אנשים. אם כן, פילי פלאות. אם כן, כשאני מוכל למישהו. מה זה אומר? זה אומר שאני מכניס את הפגיעה שלו כלפיי למחילה. בניתי איזה מחילה. והחטא שלו נמצא בתוך המחילה, אני לא רואה אותו. זה לא שאני סולח לו, זה לא שהחטא שהוא עשה כלפיי לא קיים. החטא שהוא עשה כלפיי קיים, ואני לא יכול כבן אדם להגיע למצב נפשי, מחשבתי, פנימי כזה שכאילו הוא לא קיים. זה לא יכול להיות, אנחנו בני אדם, ובני אדם לא יכולים להיות סולחים כי אימך הסליח, רק הקדוש ברוך הוא סולח. אז מה כן בני אדם מצווים לעשות בן אדם לחברו? הם מצווים לבנות מחילות, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה. אז רבותיי, זה הפשט. אל נורא עלילה, תן לנו אפשרות, בן אדם לחברו, אין יום הכיפורים מחפר אלא בן אדם למקום, בן אדם לחברו, תן לנו אפשרות, ריבונו של עולם, לבנות מחילה, לבנות מחילות לחטאים שאנשים אחרים פגעו בנו, ולהחביא בתוכם את החטאים שהם פגעו בנו, כדי שלא נראה אותם. הם קיימים, אבל אני לא מתייחס לזה, אני לא רואה אותם. נו, אז מה יקרה עם זה אחרי יום כיפור? נקווה שככל שזה יהיה תמון יותר זמן בקרקע, בתוך המחילה, אז לאט לאט החושים שלי יתקהו, עד כדי כך שאולי בסוף אני אפילו אשכח מהחטא הזה. אבל זה תהליך, זה לא סליחה, זה מחילה. לכן זה לא למסגב, המחילה היא לא חזקה, היא לא בצורה. רק לטמון שלא יתראה הרוצה לטמון שם. לעניות דעתי, לא שאלתי את הרמב״ם, אבל אם יצא לי אולי לפגוש אותו, אני אשאל אותו בלי נדר, בעזרת השם, האם, או אם מישהו יצא לו לפגוש אותו, הרמב״ם, האם בגלל זה אתה התכוונת, האם לזה אתה התכוונת שאתה בלחות בן אדם לחברו, בלחות תשובה, אתה השתמשת רק בלשון מכילה, לא בלשון סליחה? שימו לב עכשיו, אסור לאדם, האמת שבדף לא נכנס הכל, אז תרשו לי אולי לקרוא עוד קצת. תראו איך הרמב״ם חוזר על זה כל הזמן. פרק ב' הלכה ט', אין התשובה ולא יום הכיפורים מחפרין אלא עבירות שבן אדם למקום, כגון מי שאחד דבר אסור וכו'. אבל עבירות שבן אדם לחברו, כגון חובל בחברו או מקלט חברו או גוזל וכיוצא בהן, אינו, שימו לב כמה פעמים הרמב״ם חוזר על שורש מחל, אינו נמחל לו לעולם עד שייתן לחברו מה שהוא חייב לו וירצהו. אף על פי שחזיר לו ממון שהוא חייב לו, צריך לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו. ואפילו לא הקנית את חברו לו בדברים, צריך לפייסו ולפגוע בו עוד שימחול לו. לא רצה חברו למחול לו, מביא שורה של שלושה בני אדם וכו' וכו'. וזה שלא מחל הוא החוטא. אני מדלג. ואם היה רבו הולך הוא בא אפילו אלף פעמים עד שימחול לו. אסור לאדם שיהיה אכזרי ולא יתפייס אלא נוח לרצות וקשה לכעוס. ובשעה שמבקש מן החוטא למחול, מוחל בלבב שלם. אני מדלג להלכה הבאה, חוטא לחברו ומת חברו קודם שבקש ממנו מחילה, מביא עשרה בני אדם ומעמידן לקברו וכו' וכו'. כל הזמן מזכיר הרמב״ם שורש מחל. האם הרמב״ם מדייק את הדיוק הזה כמו המלבין, בין מחל וסלח? אני לא יודע. אבל לעניות דעתי, אני חושב שזה הפשט. כנראה שהרמב״ם שהיה מאוד רציונלי, ידע שהאדם לא יכול לסלוח. האדם לא יכול להגיב לפגיעות שהוא נפגע כאילו הם לא היו בעולם. האדם צריך להכניס אותם לתוך מכילה, לשים אותם בצורה מוסתרת, שהוא לא יפגוש את זה, הוא לא יראה את זה, הוא לא ירגיש את זה, ולאט לאט אפילו החושים שלו יתקהו כלפי זה, והוא יסלח. בסוף הוא יסלח, בסוף הוא יגע לסליחה. אם כן, הקדוש ברוך הוא יום הכיפורים. אנחנו מוכלים. מה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים עושה? סולח. מה זאת אומרת סולח? כאילו מה שעשינו, לא עשינו. כאילו מה שהיה, לא היה. אם כן, אתה אדון הסליחות. המציא לנו, מכילה. מה התפקיד שלנו? למחול. מה התפקיד שלנו? להיטהר. מה התפקיד שלך? לחפר. מה התפקיד שלך? לסלוח. מופלא, לא? מדהים המלבי. בבקשה. קדוש ברוך הוא לא וטרן, זה הנהגות אלוקיות, זה קשור לסוגיות, זה קשור, זה קצת עסקנו במידת הדין ובמידת הרחמים. תסתכל ברמח"ל, פרק ד' מסילת ישרים, נדבר על זה. רמח"ל, מסילת ישרים, פרק ד', כן יוני.
מצאנו סליחה בחטא המרגלים, לא?
מצאנו סליחה בחטא המרגלים. מה הפסוק אומר? סלחתי כדבריך, צריך לראות מה זה סלחתי כדבריך. הקדוש ברוך
הוא...
אבל הקדוש ברוך הוא סולח. לא?
הוא סולח, אז לא היה חטא, אז אמרו עם שנה עכשיו.
הוא מבחינתו סולח. אנחנו מבחינתנו לא סולחים. עוד פעם, הקדוש ברוך הוא מבחינתו סולח. אבל מבחינתנו זה, אתה לא יכול... מבחינתנו החטא הזה הוא משמעותי. חטא המרגלים הולך ומלווה אותנו כל ההיסטוריה. הקדוש ברוך הוא מבחינתו סולח, אבל יש כאן רשמים שהצטברו אצלנו. וחוץ מזה צריך לראות שמה זה כדבריך. סלחתי כדבריך. אז זה כנראה לא סליחה במובן המלא, אלא סליחה כדבריו של משה. צריך לראות שם בפסוקים בצורה מדויקת. כן, אתה אומר. א', שאלה טובה, שאלה הזאת, כשאדם אומר בקריאת שמה, ריבונו של עולם, הרי לי מוכל וסולח. אז כנראה שמוכל מצידי, ואם אתה תעזור לי, אז אולי גם יהיה סולח. או שלא יקרה כלום אם נשאר בקושייה. לא, זאת שאלה שאני שאלתי את עצמי לפני הרבה שנים, על פי המלבים הזה. ריבונו של עולם, הרי אני מוכל וסולח. הרי לי מוכל וסולח, למי שחטא כנגדי וכו'. אז כנראה שמוכל זה מצידנו. וסולח זה הקדוש ברוך הוא ישלים את המכילה. כמו שאנחנו מצידנו צריכים לטהר את עצמנו, והקדוש ברוך הוא ישלים את הכפרה. כך כנראה אנחנו צריכים למחול, והקדוש ברוך הוא ישלים את הסליחה. כנראה. כך צריך לומר. אתה יכול להסביר לי למה הרמב"ם לא משתמש בשורש סלח?
יכול להיות שזה לשונו, יכול להיות שהוא עושה את הדין
כזה. טוב. אני ממש מתחבר למלבי, לא, למה, אני רוצה להגיד משהו. למה חשוב לומר את מה שאמרנו עכשיו? כי אני חושב הרבה פעמים, כשאנחנו עסוקים בסוגיות לפני יום הכיפורים שקשורות לבן אדם לחברו, אנחנו ניתן פה דרשות עד מחרתיים, שצריך לבקש סליחה וצריך למחול, וצריך לבקש סליחה וצריך למחול. שורה אחרונה, כמה אנשים, גם חלק אולי מיושבים פה חד ושלום, נכנסים ליום הכיפורים מסוכסכים עם אנשים אחרים. מסוכסכים ברמות שונות. אז ניתן שיעורים מכאן ועד מחרתיים, על סליחה וסליחה וסליחה. אדם בסופו של דבר בנפש הפנימית הטבעית שלו, מרגיש שהוא לא יכול לסלוח. אז מה הדרשות האלה שוות? הפוך, אנחנו הופכים משוגג למזיד חס ושלום. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לסלוח ואנחנו לא סולחים. אז עדיף שלא נשמע את השיעור הזה בכלל. דרך אגב, מה שאמרתי גם לא נכון, כי זה לא ישאיר אותי בשוגג. זה מזיד אולי יותר חמור שאני לא שמעתי מה שהייתי צריך לשמוע והייתי יכול לשמוע. אז הרבה פעמים אנחנו עסוקים באיזה מין דרשות רוחניות שדרשות מאיתנו דרישות עצומות שהנפש האנושית לא מסוגלת לקבל אותן. הקדוש ברוך הוא לא מצפה מאיתנו לסלוח לפי המלבי, הוא מצפה מאיתנו למחול. אני חושב שהפירוש הזה הוא הרבה יותר אנושי, הוא הרבה יותר טבעי, הוא הרבה יותר מתקבל על הלב. אנחנו כן מסוגלים לחפור מחילות לפני יום הכיפורים ולהכניס לשם את כל הפגיעות שפגעו בנו אנשים אחרים. זה קיים בעולם, רק זה נמצא מתחת לקרקע, זה במחילה. אני לא רואה את זה עכשיו. רחוק מהעין, רחוק מהלב. כמה שיותר רחוק מהעין, יותר רחוק מהלב, עד שבסוף אולי נשכח לגמרי. ואז הקדוש ברוך הוא יסלח לגמרי. לכן אנחנו מתעקשים על הפירוש הזה. כי אפשר לתת פה דרשות באמת עד מחרתיים. עליהן יום הכיפורים מכפר על עבירות של אדם לחברו, שורה האחרונה, אנחנו תקועים עם בן אדם לחברו. מי מאיתנו ידבר לפני יום הכיפורים עם כל האנשים שהוא איתם או חס ושלום בסכסוך קשה או בסכסוך קל, כולל אפילו לפעמים דקויות. לפעמים אנחנו מחליקים, לא נעים לנו, שולחים איזה אס-אמס כדי לצאת ידי חובה. אס-אמס הוא לא פותר את הבעיות. אס-אמס זה תירוץ לעצלנים, סליחה שאני אומר. אני מבקש ממך סליחה, יישר כוח. מדברים שני מחשבים. מבקש סליחה, התקבלה סליחתך, יישר כוח. מה בפנים בלב? הכל אותו דבר. הראיה שאחרי יום הכיפורים מתחדשת המלחמה. לכן כשאנחנו מדברים על מחילה, זה הרבה יותר אמיתי, זה הרבה יותר מציאותי, זה הרבה יותר אפשרי, זה הרבה יותר נמצא קרוב לאדם. ומחילה, אנחנו כן יכולים לצפות מעצמנו לבנות מחילות ולמחול. אני חושב, מאז שאני גיליתי את המלבים הזה, אני חושב שצריך להתכוון בתפילת נעילה, כפי שהזכיר מקודם רמי, אל נורא עלילה, אמציא לנו מחילה, תעזור לנו הקדוש ברוך הוא לבנות מחילות בסוגיות של בן אדם לחברו ברגע האחרון לפני שאתה נועל. כי יום הכיפורים יחפר בן אדם למקום, את זה אתה עשית. נקווה שעשית. אם אנחנו לפני השם תתארו. אבל את העניינים של בן אדם לחברו, אם אנחנו לא נבנה מחילות, אז יום הכיפורים לא יעזור. ומי יודע אם הדין לא יהיה על המחילות שלא בנינו. לכן אל נורא עלילה, אמציא לנו מחילה בשעת הנעילה. תן לנו אפשרות להיות גמישים ולבנות מחילות. אתה מסתכל עליי ככה. זה הפשט. כן. רחוק מהעין, רחוק מהלב. ולאט לאט יהיה עוד יותר רחוק מהעין ועוד יותר רחוק מהלב. עד שבסוף בעזרת השם ישתכח לגמרי. את מסוגלת להגיע למצב נפשי שכאילו לא היה?
לא.
מה? לא במחילה זה עדיין, זה גם עדיין, במחילה זה שם, אבל לאט לאט זה יתרחק. שאלה פלונית, שאל אלמוני. יצאתי עם אלמוני, יצאתי עם פלונית. פגענו אחד בשני, בסוף נפרדנו, היינו רגע לפני חתונה, בסוף התפקשש העסק. יש לנו מטענים צבורים עמוקים מאוד בנפש. מה עושים לפני יום הכיפורים? תשובה. בונים מחילות, מכניסים לשם את כל הלכלוך. רגע, ומה יהיה כשאני אתחתן? זה עדיין נמצא בתוך המחילה. אל תדאגי. לאט לאט, את תשכחי שיש מחילה, ואת תשכחי שיש דברים בתוך המחילה. הדברים האלה, בעזרת השם, ילכו ויתקהו. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא ברא מושג שנקרא שכחה, והשכחה עוזרת לנו להשכיח דברים שנמצאים בתוך המחילה. זה עוזר לנו לפעמים או לא? כן. מי מאיתנו לא עבר פעם איזושהי טראומה בכל נושא שהוא? ובזמן הטראומה היה קשה מאוד, בכל מיני נושאים. וכשהזמן עובר, הזמן חולף, אתה רואה פרופורציות, החיים מתקדמים מכוח הטראומה, למרות הטראומה ומכוח הטראומה, ולאט לאט ברוך השם הדברים מתארגנים בצורה אחרת, ולפעמים, ובדרך כלל נקווה הרבה יותר טובה מאשר לפני כן. ובכלל שכחתי שזה קרה, ופתאום מישהו מזכיר לי איזה מקרה שקרה לפני 20 שנה, שכחתי לגמרי. איפה זה הכל זה? קבור במחילה. כן. לשים את זה קבור מתחת לאדמה. לא להתייחס לזה. לשים את זה בצד, לא להתייחס לזה. מישהו פגע בך? את יודעת שהוא פגע בך? כואב לך? שים את זה כרגע בצד. תשכחי מזה שנתיים. עוד שנתיים נעלה את זה לדיון. תאמיני לי שאחרי שנתיים את כבר תשכחי מזה. מה את מסתכלת ככה? זה מוזר, אה? זה הפשץ. איזה מלבים יש לנו, ברוך השם, מה זכינו? באמת, מה זכינו ללמוד מלבים השנה? שי, בבקשה. מחילה, אבל הגיע הזמן סליחות. שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, יישר כוח.